בואו נלמד קודם את הפסקה ואז נראה את הפסקאות המשלימות. אז נחזור על דברים שכבר התחלנו ללמוד שבוע שעבר. הקדושה של הטבע היא קדושת ארץ ישראל. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים אל הקדושה העליונה יותר, שהיא קדושה שבטבע. בדרך כלל, בגלות למשל, אז תפסו את הקדושה באופן מופשט. והמציאות הטבעית, הפשוטה, הנורמלית, כיוון שזה מציאות מאוד מוגבלת ומאוד מגושמת, ולכאורה הטבע אדרבה הוא מעלים את הצד האלוהי והצד המוסרי, אז הקדושה בתור מציאות מופשטת ובתור מציאות נצחית היא נתפסה בתור דבר שהוא אחר מן הטבע. זה נכון שבאמת הקדושה זה דבר עליון יותר, אבל בתור דבר שצורר את הטבע. ובאמת כשתופסים ככה את הקדושה, אז אין מקום להבין מה זה קדושת ארץ ישראל. כי קדושת ארץ ישראל אינה פירוש שאנחנו באים לארץ ישראל וזה מאפשר לנו להשתייך לדברים של קדושה, כי אין פה גויים שצוררים אותנו או מפרטים את זה למצוות התלויות בארץ. כמו שרבינו אומר בשיחות, מצוות התלויות בארץ זה מפרט את הקדושה של הארץ, כמו שכתוב מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, המצוות תלויות בארץ, לא ארץ תלויה במצוות. להבין מה זה קדושת ארץ ישראל, כשארץ ישראל זה מקום ממשי, מקום חומרי, מקום טבעי, ולהבין שהקדושה שוכנת בארץ, אי אפשר להבין את המושג הזה אם לא מתעלים להבין את המושג קדושה שבטבע. אז איך נוצר במשך כל כך הרבה שנים תפיסה כזו של קדושה שהיא לוחמת בטבע, צוררת בטבע, צוררת את הטבע? זה שער לשכינה שירדה לגלות. האופן איך שהקדוש ברוך הוא שוכן במציאות, המובן העליון שלו זה להבין שהקדוש ברוך הוא והאלוקות ושמות השם מתגלים במציאות הכי תחתונה, הכי פשוטה, הכי טבעית. אבל בגלות אי אפשר לתפוס את זה, אי אפשר להבין את זה, אי אפשר לעבוד את העבודה הזאת, בגלל שהמציאות הפשוטה, הרגילה, הטבעית של הגלות היא טומאת ארץ העמים. לכן כל מושגי הקדושה, כל המושגים ששייכים להשראת שכינה, איך הקדוש ברוך הוא שוכן במציאות, כל המושגים הללו מתקבלים בגלות פרשנות אחרת, פרשנות שמתאימה לחיי גלות. זה שייך למושג שכינה בגלות. עכשיו, כשעם ישראל חוזר אל הארץ, אז חז"ל אומרים על הפסוק ושב השם את שבותך, כביכול הכתיב תשובה לעצמו, כביכול הכתיב גאולה לעצמו. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא עולה איתנו מן הגלות? מה הכוונה? מה זה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא עולה איתנו בגלות? מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא היה בגלות? הכוונה, אומר הרב, שהמושגים ששייכים אל הבחינה הזו, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הם הולכים ומתחדשים. זה נראה לנו כאילו זה חידוש גדול, מה שהרב קוק אומר, וזה נגד כל מה שאמרו תמיד, וזה מחדש, זה תפיסה. האמת היא, זה להבריא את המושגים, לחזור למובן המקורי של המושגים, איך שהם באמת, איך שתמיד למדו אותם בזמן שהייתה נבואה, בזמן שהייתה השראת שכינה אמיתית בארץ ישראל, כמו שחזון אומרים, אתה רוצה לראות שכינה? הזכרתי לכם את הספרי הזה. עסוק בתורה בארץ ישראל. כלומר, יש מושג כזה של לעסוק בתורה בארץ ישראל, זה פרשנות אחרת של התורה. זה התבוננות אחרת על התורה. אז כשהקדוש ברוך הוא עולה מן הגלות, פירושו של דבר, שכשעם ישראל חוזר לארץ, חוזרים חזרה להבריא את המושגים, ולהבין אותם במובן הבריא שלהם, במובן האותנטי שלהם, במובן האמיתי שלהם. ואז מתברר שכשהקדוש ברוך הוא שוכן במציאות, כוונה שהמגמות והאידיאלים, אנחנו לא מתביישים להגיד אידיאלים, אידיאלים ורעיונות, מפשטים, עליונים כאלה, הם מתגלים דרך הטבע. מתגלים דרך הסידור הטבעי והחוקי והמסודר של חוקות שמיים וארץ. וכן, המציאות בארץ ישראל, אפילו הטבעית והמדינית, היא הכלי להופעת המגמות הללו. היא כלי להופעת המגמות הנצחיות הללו. והטבע והקודש לא סותרים אחד את השני. ובשביל זה צריך להבין את הסוגיה, בשביל זה צריך להבין מה זה קדושה שבטבע. אז אומר הרב, דע לך שהשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. זה צריך כישרון לזה, זה צריך אפשרות לזה. זה חסד השם הקדוש ברוך הוא עשה. כי אם למשל אי אפשר היה להבין את המצוות, אלא במובן האמיתי שלהם. מה זה המובן האמיתי של המצוות? מצוות שנתפסים במובן טבעי, בריא. אם אי אפשר היה להבין את המצוות בתור הכרח שבא מבחוץ, אלא מצוות, תמיד היו אומרים לנו, גם בגלות, מצוות זה הופעה של מה שנמצא אצלנו בפנים, שאנו מרגישים איזה חשק, ומרגישים איזה רצון, וזו הופעה של הקדושה שנמצאת בטבעינו. אם זו הייתה הסברה רגילה בגלות, וראה בגלות, לחיים אין בכלל חשק ובכלל שפרות, כל החיים כולם עסוקים רק במאבק הקיומי, אז לא היה יכולת לקיים מצוות. לכן, נוצרה תפיסה כזו, זו הייתה התפיסה המסורתית בגלות, שמצוות זה נתפס בתור הכרח שבא מבחוץ. אדרבה, להשתייך למציאות שכל העולם הזה אומר הפוך, והקדוש אומרת אחרת. כל הגויים אלילים, והשם שמיים מסר. משהו בניגוד. כן, הפוך. אתה חושב שמצוקה רע, באמת, זה, הכל זה נס, זה הכל זה. אתה חושב ש... אתה חושב שהקיסר נלחם, באמת, זה הטילים, זה נתפס, זה מול זה. אבל זה כישרון. לולי שאפשר היה לתפוס את המצוות גם במובן הזה. לולי שאפשר היה לתפוס את הנס, גם לא רק במובן שמחיה את הטבע, גם במובן שהפך הטבע, אז לא היה מעמד ליהדות בגלות. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול. ואת כל מושגי השכינה, שזה איך הקדוש ברוך הוא שוכן במציאות, והקשר הזה בין אלוקים ובין המציאות, אפשר להבין גם, במובן האותנטי, כשהמציאות היא כולה מתאימה להופעת אלוקות, כמו קדושת ארץ ישראל. אבל גם כשהמציאות היא מלאה תומה, והיא לא מאפשרת את התופעה, גם אז אנחנו תופסים שיש קשר בין אלוקים ובין המציאות. אבל זה רק בדרך, זה רק כדי שאנחנו נחזיק מעמד, זה רק כדי שהקו יוכל להמשיך כדי לחזור לארץ ישראל. צריך להבין את המושגים האלה שקדושה לוחמת בטבע, ואתו מושגים שבדרך, מושגים שבינתיים, מושגים שהיחיד למציאות אמצעית. אז לכן אומר הרב, הקדושה לוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה, זה לא המובן האמיתי של קדושה. כי כשהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, ואם המלך פירושו דבר שהארץ כל הזמן מורדת בו, וכל הזמן מעלימה אותו, והוא צריך להילחם בה בקושי, זה שלמות של מלך? זה שלמות הופעת מלכות השם? והיה השם למלך על כל הארץ, זה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מרסן את הסוס, וכל הזמן הסוס מתפרע ולא רוצה, זה לא מלך, המלכות במובן העמי, זה שאנחנו יודעים, שגם כשהגוי עם העיוורון האלילי שלהם, והשפלות המוסרית שלהם, והבלבול שלהם, גם הם מוצאים לפועל את מלכות השם, בסדר, זה דבר יפה, אבל מלכות השם יפה יותר מתגלה, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, מתי מלכות השם מתגלה? כשאתה רואה שגם מה שבאוי למה זה ברכו על הברוך דיין האמת, אתה יודע לברך על זה ברוך הטוב והמתיק, אתה יודע לראות איך הטוב מופיע בעולם, אבל כשכל המציאות היא כולה נגד האלוקות, כבר יכול נראה לך, ואתה יודע שבניסטר זה בדלות, זה לא הופעה שלמה של מלכות השם, הופעה שלמה של מלכות השם, כשכל המציאות כולה זו הופעה של מלכות השם, זה ההופעה שלמה, אז הקדושה לוחמת נגד הטבע, עצם זה שהיא צריכה ללחום נגד הטבע, והטבע הרי הוא כל כך נראה שולט במציאות, כל כך דומיננטי, כל כך מגביל, כל כך מכריח את הדברים, אז עצם זה שיש מציאות כזו שהקדושה צריכה ללחום בה, זה סימן שהשליטה של הקדושה היא לא שלמה. אז זה לא המובן השלם של הקדושה. נכון, אני משתדל להסביר את זה במובן הכי הכי פשוט. אם אתם לא מבינים מה שאני אומר, סימן שלא הצלחתי להסביר אותו. זה פשוט. הקדושה לוחמת נגד הטבע, אבל אינה קדושה שלמה. אז מה כל הערך שלה? אז איך, למה יש לך קיום במציאות? אדרבה, למה הקדוש הוא מאפשר שיהיה 1,000 ו-2,000 שנה שבו תופסים את התורה באופן אחר, באופן שונה, אומר הרב, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה. זה הכל בא לשרת, דע לך, השורש של הקדושה, לא חייבת לגן, זה הקדושה שבטבע. אבל כדי שאנחנו נחזור חזרה למושגים קדושה שבטבע, אז המושג קדושה צריך להיות מובן, גם מובן החלקי שלו. אם אני לא יכול, אם תורה אפשר לפגוש תורה כשאתה בשיעור י' א', כשאתה בכיתה א', אי אפשר בכלל להיות קשור לתורה. ודאי שההסברות, כשאני מסביר תורה לילדים מכיתה א', אני לא מסביר, איך שמסבירים לילדים מכיתה א', זה לא המובן השלם, אבל זה בדרך, זה לקראת. זה שורש. גם ההסברות החלקיות, השורש שלהם זה הסברות השלמות, זה חלק מזה. זה בשביל זה. אז אפשר לומר שהמובן החלקי של הקדושה, הקדושה הזו שלוחמת בטבע, היא בלועה, היא חלק מהשורש שלה, והתמצית העליון שלה זה הקדושה העליונה, שהיא קדושה שמתגלית בטבע. אבל הקדושה שלה, כשאתה מדבר מהו יסוד תיקון העולם, לא הקדושה שהיא בא כזו לוחמת נגד עולם, בוטשת בו, בועטת בו, מצמצמת אותו, מזלזלת בו, לועגת בו, אלא מתקנת אותו, מרוממת אותו. כשהיא תתגלה, היא תתגלה המובן השם של קדושה נראה, איך שהטבע עצמו מוציא לפועל את הקדושה. פירושו דבר שכשיורד גשם, זה לא... מה זה שחל אלוקות? זה גבורות גשמים, זה הופעה של מידת הגבורה. מה קשר מידת הגבורה לגשמים? כן, ככה אומרים, גבורות גשמים. כשאנחנו נלמד להתבונן על המציאות הטבעית במבט מוסרי, ונראה איך שגם דברים שאנחנו שייכנו אותם לטבע, בעצם גילוי של מדרגה מוסרית. ואנחנו לא צריכים, זה גם נכון, מה שמסופר בגמרא על רבי דניאל קטינה, שהיה צריך, ראה איזה עגבניה שהיא קצת ירוקה, זה אמר, שבור אחרו תביא בענת, הוריד לו גשם. זה נס, כן? אבל המובן, זה גם יכול להיות, אבל הזה שעל ידי הטבע, זה שעל ידי הופעת הטבע, והטבע בארץ ישראל יוצאת על הפועל קדושה, וזה שעל ידי הטבע, יום ולילה נעים שמים בניסן ובתשרי, וזה הרי מגלה שאנחנו שייכים אל השיווי, זה שבארץ ישראל ניסן ותשרי, זה היום ולילה שווים, וזה החגים וזה החודשים, שגם עם ישראל מברר את עניינו, כי עם ישראל שייך לשיווי, כמו שהמהר"ל אומר, זה שייך לקדושה שבטבע. וזה שהמגמות של מלכות השם, המלכות הזה יוצאת על הפועל דרך שלנו שאנחנו בונים מדינה, וזה שאנחנו מתייחסים ליחסי חוץ ויחסי פנים, ובונים את הארץ, ונוטים נטיעים, נטיעות, ומקיימים מצווה, ומופיעים קדושה יותר, ואדם קשור את הנצח דרך וזה שעובד אדמה. כל זה, זה שייך לקדושה שבטבע. אז זה כבר תיקון העולם. זה לא לוחם בעולם. זה לא אומר, טוב, כדי שיהיה אלוקים צריך לצמצם את העולם. כמה שפחות שליטת העולם. כי מי יהיה עולם, איפה אלוקים? כדי להרחיב את אלוקים צריך לצמצם את העולם. זה לא תיקון העולם. המובן השלם של הקדושה, זה קדושה שהיא מתקן את העולם, מבשמת אותו, מגלה את הפנימיות שלו. והקודש שבגולה, כלומר, התפיסה, איך שתפסו את מושגי הקודש והקדושה בגולה, יחובר אל קודש הארץ, כלומר יתגלה איך זה היה בדרך לשם. המושג של קודש בגולה הוא מושג מאוד חשוב במובן המסורתי. עכשיו את המושג הזה אנחנו באים לעדן, באים לבסד, זה לא שכל הספרים שנכתבו עכשיו בגולה, הכל צריכים לזרוק אותם, צריך עכשיו לכתוב, רק החלוצים מותר להם לכתוב. מה פתאום? כל התורה וכל מושגי הקדושה כפי שהתפרשו בגלות, רק הם התפרשו במובן המופשט שלהם, במובן הרוחני שלהם. עכשיו מתברר שהם גילו ששורש עוד יותר עליון, שקדושה שבטבע, זה הכוונה בגמרא, במגילה עתידין, בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקרו בארץ ישראל. לא במובן של שבתי כנסת עצמם יעקרו ויהיה פה, כמו שבאחד מהגיליונות של איזה מקום, איזה תנועה, היה פעם ציור שאיך שה-770, כן? השנה זה שנת 770, אתה יודע מה זה? אז זה איך הבית כנסת, למה בנו? כדי שהבית כנסת ישות, כן? על העננים והגיע לארץ ישראל. אלא, מסביר הרב את המאמר. הכוונה, בתי כנסות, מה היה בבית הכנסות ובית המדרשות שבו בבל? זה היה המקום שבו התבררו הקדושה בחוץ, מחוץ לבית הכנסת ובית המדרשות. זה הכל תומה. הכל צריך להילחם בטבע. הכל זה הטבע של הפריץ. הכל זה הטבע של הגוי. אז איפה שומרים על הרוחניות של הקדושה? בבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה לא כמו בארץ ישראל, שבארץ ישראל, בזמן שהיה איסור במות, ובזמן שיחזור בית המקדש ויהיה איסור במות, כמו שאומר הכוזר, אין בית כנסת, מה זה בית כנסת? יש בית מקדש, ויש עבודת אדמה. איפה מתחברים לקדוש ברוך הוא? אם אתה רוצה לפנות לקדוש ברוך הוא, אתה מביא קורבן בית המקדש. ואם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יופיע בעולם, אתה עובד אדמה. כמו שאומר הכוזר, אין דבר כזה בית כנסת, מה זה בית כנסת? בית כנסת זה כמו במה, איסור במות. מה, אתה מתקבץ לא דרך בית המקדש? נו, ואם אני נמצא בטבריה, ואני עכשיו רוצה, ודאי שיש להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל המושג הזה שהתייחדות עם הקדוש ברוך הוא זה בבית המקדש. ואיפה אנחנו נפגשים מה שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם? אני עולה לרגל, 3 פעמים בשנה, מקבל מטעם רוחני, ואת זה אני מופיע עכשיו בעבודת האדמה. זה מה שעושים בטבריה, זה מה שעושים באפולה, זה מה שעושים ברמת גן, לא, זה בדיוק, זה כל המקום. אנחנו מופיעים, אז כשבוך, הוא בארץ. ומה יהיה עם אלה שגרים בגורד שחקים, הם בכלל בגרדים טענים ולא גרדים על, על הארץ? יש להם בעיה? לא יודעת מה יעשו. גדלו גינות תלויות. צריך, תראה איך מתקשרים לבית המקדש לכהנים. תרומות, מעשות, ראשית הגז. לא כתוב במצווה, לא כתוב בתורה שום דבר שצריך להפריש ממחשבים, מתוכנת מחשבים. לא, אין דבר כזה. אז איך קשורים לבית המקדש? לא יודע מה יהיה לעתיד לבוא. אולי סנהדרין יחדשו דברים, אבל התורה אומרת, איך אתה קשור לבית המקדש? איך אתה קשור אל הקודש? אז די זה שאתה מפריש קודש מן החלחלה, מן הדגן, מן ה... נכון, זה שאלה הופעת הקדושה. אז עתידים בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שזה המקום שבו מעצבים או מפתחים את המושג המופשט של הקדושה. את המופשט של האור, לא של זה שנמצא בתוך הכלי. וזה יחובר אל בתי כנסיות שבארץ ישראל. למה? כי המושג קדושה כפי שנבנה בגלות, המובן המופשט של הקדושה, והעמוק של הקדושה, והפנימי של הקדושה, יתברר שהוא עם כל העומק שלו והמופשטות שלו והאידאליות שלו, הוא מופיע בטבע בארץ. אתם מבינים מה אני אומר? כי אני בא להגיד בזה בשפה מאוד ברורה. נפלא. אומר הרב, כשבאים להשכלה עליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע המתנגדת אל הטבע. בערפלי תואר כתוב בלי וב, אז אנחנו נלמד את זה בלי וב. שהכוונה היא שאם אתה בונה, רבותיי זה בשבילנו, אם אתה בונה, אני מתכוון לומר, אם אתה בונה קדושה שבטבע באופן שהוא לא המשך, לא כולל את הקדושה שלוחמת בטבע, אתה מפספס משהו. ודאי שהקדושה הלוחמת שבטבע יש בה דבר מאוד אמיתי. כי הקדושה, הערך שלה הוא לא רק מצד שהוא כל הזמן מוציא לפועל את הטבע. כן? ודאי שיש ערך להופעת התורה, גם אם זה לא מישהו עם שרירים לוהטים והוא רק עסוק להופיע את התורה במציאות. הקדושה זה דבר עליון, זה דבר רחב מאוד. הקדושה שבטבע, הקדושה השלמה, צריכה להיות כוללת את הקדושה המופשטת הזאת. זו שנבנתה מתוך שהיא העמיד את עצמה מול הטבע. אז כשהקדושה השלמה שבטבע תברר, איך שהיא הלכה ונבנתה, היא הולכת וכוללת גם את הקדושה שלמעלה מן הטבע המתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי. כלומר, כל עוד תיווצר פה כביכול איזו תורה חדשה, שהיא לא תברר המשך של כל התפיסה הקודמת, אז לא תעזור המלחמה. אז זה לא יעזור להשקיט המלחמה. אבל כשבאים להשכלה העליונה הזו, כשמבינים בעצם את כל המושגים המסורתיים של הקדושה שלוחמת בטבע, הקדושה המופשטת, הקדושה הרוחנית, הקדושה הזו שברגע שמדובר על דברים טבעיים, מוגבלים, מסודרים, שמתגשמים בחומר, כן, אז מיד מרגישים איזה קבילות, כלומר שזה קובל אותנו. אנחנו רוצים מרחבים, אנחנו רוצים רעיונות גדולים, אנחנו רוצים ניסים, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים חופש אלוקי, לא כשכל הקשבוך הוא צריך להתחשב בזה איך זה מתגלה בטבע. רוצים קדושה עליונה. אבל כשאתה בא להשכיל לך הקדושה העליונה הזאת, היא מתגלה בטבע, אז אתה מברר איך הקדושה בטבע לא צוררים אחד את השני. ואז המלחמה חודלת לגמרי. איזה מלחמה? המלחמה בין הקדושה ובין הטבע. אז כדי להבין מהי המלחמה הזאת, אז נלמד את הפסקה מתוך אורות הקודש ב' שצילמנו היום. כאן, אתם רואים הכותרת של הפסקה, מלחמת הקודש והטבע. הרב קוק אומר כך, רז התנועות העכשוויות מתברר בזה. מה זה? אין לך?
אה, זה היה לי דקות.
זה אני בלבלתי, זה לא צילמו, אני בלבלתי. הנה, ככה. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה. מה זה רז התנועות העכשוויות? יש עם ישראל סוער עכשיו. יש הרבה בירורים. מה זה בדיוק התורה, ואיך זה מסתדר עם המדינה, כן עם המדינה, לא, לא עם המדינה, ציונים, יישוב ישן, יישוב חדש, יש הרבה בירורים רוחניים, זה נקרא תנועות עכשוויות. ולכל התנועות העכשוויות האלה יש איזה רז, כלומר יש תוכן פנימי שבעצם כולם עסוקות לו, כלפי חוץ, אלה נלחמים באלה ואלה צועקים על אלה, ולא אומרים, לא, אין שום קיום למדינה, אם כן יש תקציב לישיבות, גם יש תקציב לישיבות, אין קיום למדינה, ואלה אומרים, מה פתאום, בשביל שתהיה מדינה צריך לעזוב את כל אנשי התורה, עזבו אותם, אלה וכו' וכו', ואלה הציונים, בוא תורה ועבודה, תורה ועבודה, וכו' וכו'. זה דברים, יש הרבה בירורים, זה תנועות עכשוויות. אומר הרב, לכל התנועות העכשוויות האלה יש רז. יש איזה סוד פנימי שהוא בעצם מה שבאמת מתרחש פה. הוא בעצם מה שמתברר פה. מהו רז התנועות העכשוויות? שהקודש עצמו, שהוא אור העולם, זה מה שנותן משמעות לעולם, זה התוכן האמיתי של העולם, זה מה שנותן ערך אלוהי לעולם, והוא מצד עצמו עומד למעלה מהטבע. אל תחשוב שהתוכן הרוחני זה רק מה שנותן משמעות למציאות הטבעית. מה פתאום? התוכן הרוחני הוא עליון יותר. הוא אצילי, הוא אלוהי, הוא נצחי, הוא נמצא בכל מקום ובכל זמן, כמו שהוא לא נמצא בשום מקום ובשום זמן, כי אין שום זמן שיכול להכיל אותו, והוא הערך של כל מה שמתגלה בכל הזמנים, והוא עליון מהטבע. והוא עליון מהטבע, פירושו דבר, הוא עליון מהגוף, והוא עליון מהמציאות החברתית. וכשאנחנו מדברים על הקודש, אנחנו לא כל הזמן מחשבנים, אז מה זה נותן לגוף ומה זה נותן לחברה? זה עליון הרבה יותר. וכדי לתפוס אותו צריך להיות בחופש ובהרחבה. אבל הקודש עצמו תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט את הדיקיון של הטבע. מה זה דיקיון של הטבע? שני פירושים. פירוש אחד, אלבון של הטבע. דיקיון, אלבון. כלומר, הטבע נעלב. למה הוא נעלב? כי לא נותנים לכבוד שלו, לערך שלו להתגלות. תמיד הקודש הוא זה שהעליב את הטבע. עכשיו הקודש עצמו תובע את אלבונו של הטבע. כי עכשיו מדובר על קודש אחר. קודש שצריך טבע בריא כדי להופיע. הוא צריך גוויות בריאות ושרירים לוהטים. הוא צריך אנשים רציניים, בריאים, נורמליים, אוהבים, שמחים, טבעיים. שבריאים הוא צריך. מלא אומץ וגבורה. לא אנשים שבגלל שהם עסוקים באורות, אז ברגע שמגיעים לבנק ועומד מולם איזה גביר אחד, מיד הם נבלים. כן? כמו שקורה לי. כן? ואם הם צריכים ללכת למוסך, אז הם כבר מרגישים לא טוב בבטן, וזה, כי רואו לא שהם הולכים למוסך. כן? נורמליים, טבעיים, במקום שצריך להיות אסרטיבי, אסרטיבי, במקום שצריך להיות טבעי, טבעי, נורמלי, בריא. אמיץ, יש לו אומץ. עכשיו, הקודש צריך להתגלות כך, עד עכשיו, הקודש המעלה נפלא. תהיה נבח, תהיה חלש, אל תהיה קשור אל עולם המעשים, תהיה קשור אל עולם המעשי, לאיזה עולם מעשי תהיה קשור? לעולם מעשי אגוצנטרי, לעולם מעשי רשע, לעולם מעשי מנובל. עד רבה, תחליש את הקשר שלך לעולם המעשי, אז תוכל לשוטט בגובי מרומים. אבל עכשיו, אז נוצר טבע נעלם. טבע שהכבוד שלו, הערך שלו לא מתגלה. מה זה טבע? טבע זה נגד הקודש. עכשיו, הטבע נעלם. הכוונה נעלם, לא מדבר. הכוונה שהכבוד שלו לא מתגלה. הערך שלו לא מתגלה, זה נקרא עלוב. עכשיו, הקודש עצמו תובע את העלבון של הטבע. כי עכשיו זה צריכה להופיע קדושה שבטל. זה פירוש אחד. פירוש שני, שמשלים את זה, דיקיון, כמובן דקות. את הבירור, את הדקנות של הטבע. שהופיע הטבע בעם חטוב, טבע מדוקדק. מה כלול במילה טבע? תראו, אומר הרב, עכשיו הרב מסביר לנו, מה זה הטבע? הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים. נורמליות שבהרגשה, נורמליות בשכל, נורמליות בהתפעלות. כן, עולם חווייתי, עולם בריא, עולם נורמלי. שהוא הכל כולו יונק מן הקודש. זה אנשים, תלמידי חכמים שבארץ ישראל. עד עכשיו, זה לא היה ככה. עד עכשיו, מי שהיה נורמלי, הוא היה נורמלי כי מה שבנה אותו זה הצד הגס של החיים. אז הוא יכל להסתדר עם כל המציאות, אבל מי שהיה שייך לקודש, אז וזה דבר נכון, אני אומר את זה בתור תיאור טוב, אז היה לו פה לך, גם היום צריך להיות פה לך, כנראה היה לו פנים חיוורות, והוא היה שייך לקודש כי הוא אכל רק דג מלוח, והוא היה צנום, והוא היה, ולא יצא למלחמה, אבל עכשיו צריך שהקדושה תיתן גבורה להילחם. אז הקודש עצמו תובע את הבורא של הטבע. עכשיו, זה מציאות מסובכת, כי זה הקלבניסט. אלה שהרי שייכים להגיד את הקודש, הם הרי אומרים הפוך. כן? הקודש עצמו, הרב אומר, יש בלבול מאוד גדול. כי הקודש עצמו תובע את הדקיון של הטבע, אבל אנשי הקודש שאמונים על ההבנה המסורתית של הקודש, הם הרי לא טובים את הטבע, הם ממשיכים את הקודש בגלות. זה בלבול, אומר. זה מה שיוצר גם את רסקות או התמוססות או דברות בתוך עולם התורה, ועולם התורה ביחס לעולם הטבע ועולם הטבע, והכל מבולבן. זה הכל כלול ברז התנועות עכשיו, אפשר להריך בזה הרבה מאוד מקור. עכשיו הרב מסביר, מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע. זה הכרח, חוזרים לארץ ישראל, אז מתקרבים אל תביעות הטבע. אבל מי שרוצה להיות טבעי, אז הוא גם מתלכלך בזוהמת הטבע. הוא רוצה להיות נורמלי, אז הוא צריך להכיר את הוויות העולם, אז הוא צריך להיות טבעי, אז הוא צריך לראות איך כל דבר הוא מגשים את המציאות, ואיך כל דבר הוא מתקן את המציאות, והוא מחפש אידיאלי מתוך המציאות, והוא נעשה מאוד טבעי. אז איך אפשר להיות שייך אל הטבע, אבל להיות אדם גדול? להיות אדם שייך אל מגמות יותר גדולות, משמעותיות, רוחניות, ויופיע בטבע. זה אי אפשר לזה הסברות רגילות. זה צריך הערות גדולות, הופעות נשמתיות אלוהיות. צריך פה להיחשף למדרגה אחרת בהבנה מה זה קדושה. צריך נשמות ששייכות להסברות פנימיות כאלה, רזי עליון, מודיעות האגור בסתרי חושך. בקירוב אל הטבע, מי שרוצה באמת להתקרב אל הטבע, אז בדרך כלל איך זה מופיע בהבנה הפשוטה? בשנאת הקודש הרגיל. אז את הקודש הרגיל הצורר את הטבע, מי שמתקרב לטבע חייב להילחם בו. כי אומר רבונו שלם, אני רוצה לבנות מדינה, מה אני צריך אנשים שהם מרחפים, אנשים שאכפת להם עולם הבא? אני רוצה אנשים שאכפת להם עולם הזה. והרי אלה שהם רוחניים, הם באמת מזלזלים בטבע. באמת מזלזלים בהבנות הפשוטות, הבריאות, אם זה לא כתוב בתורה, אז אין לזה מקום. אז הקודש הצורר את הטבע, המשדל את מערכתו, והקירוב על הטבע שונאים אותו. הקודש הרגיל, ואז אם הטבע לוחם בקודש, אז אם הקודש לא מלחם בטבע. הקודש הרגיל, המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, כלומר במלחמה, אוגר את שארית כוחו להילחם עם הטבע. אז הקודש לוחם עם הטבע, והטבע לוחם עם הקודש. אבל, האמת היא שעכשיו הגענו לכבר מדרגה, שהקודש עצמו צריך את הטבע. הרי הוא לוחם עם הטבע שלו. כי הרי הקודש צריך את הטבע, לכן המלחמה שלו היא לא צודקת, עד עכשיו המלחמה שלו הייתה צודקת, אבל מעכשיו המלחמה שלו היא לא צודקת. כשהוא לוחם עם הטבע הוא מחליש את הקודש שלו. כי כשהוא לוחם עם הטבע אז הוא נעשה עוד יותר לא נורמלי, כשהוא נעשה עוד יותר לא נורמלי, אז הקודש כזה עכשיו לא יכול להופיע בעולם. כושל הוא ונופל במלחמתו. הטבע מתנסה לדבוע את דקיונו, הטבע שעכשיו מתנסה לתבוע את העלבון שלו, הרי מי זה שגרם לטבע להתנסה? הרי הטבע זה נאור באמת על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו. הסיבה שהטבע עכשיו תובע את עלבונו, מי מעורר אותו באמת? הקודש מעורר אותו, כי הסיבה שעכשיו אנחנו חוזרים אל הטבע, זה בגלל שצריך להופיע מדרגה חדשה בקדושה. אבל הטבע לא יודע את זה, והוא נלחם בקודש, אז הוא נלחם אפילו בקודש הזה הטבעי. אז גם הטבע נופל. הרב מביא על זה מדרש. לוויתן ושורבר, שניהם נופים במלחמתם, ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא תהיה מלחמה. בין לוויתן ושורבר. זה כנראה שייך, אחד מהם שייך אל הקודש שצורר את הטבע, ואחד מהם שייך אל הטבע שצורר את הקודש. ושני נלחמים אחד בשני. ושני נופים במלחמתם. ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. לא ניכנס לכל זה, אבל אומר הרב, מי יזכה לראות את זה? מי שלא נשקע בהבלים, לא זנו עיניו אחרי כניגאות של אומות העולם. מה זה כניגאות של אומות העולם? כניגאות זה כמו באצטדיון, היו עושים מטרדור, היו עושים מלחמות שברים. יש עוד מלחמות בעולם. הוא רגיל למלחמות הללו. אז הוא לא רואה את המלחמה האמיתית. מי שלא נשקע באבלים, לא זנו עיניו אחרי כניגאות של אומות העולם, המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד אצילותה ואת הרת מידותיה, הרי הוא זוכה, הוא מזכה לראות כניגיון מלבב זה, והוא עומד וממעל לשניהם. זה גבריאל בכוח אל עליון, מעורר את המלחמה, צור עולמים בהיגלות אורו וקודש עליונותו גומרה, העשו ייגש חרבו. טוב, אנחנו לא נלמד את זה, כי אני לא מבין את זה, זה דברים מיליוני, פנימיים, צריך ללמוד על זה גם את המקורות, אבל אולי אפשר פעם ללמוד גם את הפסקה הזו. אבל אנחנו חוזרים לפסקה שלנו, כי אנחנו רק באנו ללמוד מה זה מלחמת הקודש שבטבע. תחזור לפסקה שלנו, כשבאים להשכלה עליונה זו, של הקדושה השלמה שבטבע. יש פה תנך? אני צריך... מה?
חיטת.
מהי חיטת אלוקים? לא, אין פה, אני צריך ישעיהו. טוב, לא משנה. לא, 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 עזוב, עזוב. בסדר. לא, לא, יש שיעור, אל תיכנס. לא, אני צריך בכלל תרגום יונתן. לא, לא. שבאי מעולה, מעולה, תודה רבה, מאוד מאוד, חביב, מצוין. הרב אומר כך, רק נכין את הפסוק. מדלת, כף דלת. שמן דלת. דלת כף דלת. טוב, אז רב אומר כך, כשבאים להשכלה עליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, מה הכוונה? הכוונה לפי מה שאמרנו עכשיו, אנחנו הרחבנו קצת מה זה מושג טבע. טבע פירושו של דבר שכל מה ששייר לסדר הנורמלי והבריא של המציאות של העולם הזה, הוא נעשה נושא של קדושה. וגם החוקים וההגבלות והסדר המסודר של העולם הזה, והאופן איך שהעולם הזה יוצא לפועל, מתברר שגם זה הופעה של קדושה, ולא מעלים את הקדושה. אז זה דבר, אומר הרב, שצריך ללמוד אותו הרבה. כי זה בעצם שייך למהות החיבור של האלוהיות והעולמיות. להבין שהאלוקים הוא שוכן בעולם, שהעולם שמתנהג על פי סדר טבעי, הוא, הקשבוך הוא מנהיג אותו. הקשבוך הוא מנהיג אותו, ודרך המציאות הטבעית, העולם הולך ומתקן. אתם יודעים שהקשבוך הוא מנהיג את העולם, והקשבוך הוא מביא את העולם לתיקונו. הוא לא מביא את העולם לתיקונו רק דרך הוקוס פוקוס, אלא דרך המציאות הטבעית, ודרך המדרגה האנושית, ודרך בחירות האנשים, ודרך השכר והעונש הטבעי, ודרך הסדר הנורמלי והבריא של העולם. דרך זה העולם הולך ומתקן, דרך זה רוח אדם הולכת ומתעדנת, והתפיסות האנושיות הולכות ומתרחבות, זה הכל דרך הטבע. זה מובן עוד יותר שלם של הופעת הקדושה. לא קדושה שהיא צוררת את הטבע, כי קדושה שצוררת את הטבע, אז היא לא, היא לא התוכן של כל העולם. היא יכולה לקבל חלק מסוים מן העולם. את החלק המופשט, אבל היא לא מתגלה בכל העולם. אנחנו רוצים שהקדושה מולכת על כל העולם. היא האור של העולם. היא מבשמת את העולם. אז לדבר הזה צריך הרבה לימוד. זה לא פתגם, זה לא אמרת כנף, לא לא איזה משהו שלומדים בשיעור אחד. זאת אומרת, כן, החידוש של הרב, קדושה של בטבע. זה אומר הרב, זה השכלה העליונה. צריך מבט מאוד פנימי על המציאות, צריך הרב להרבה לימוד. אבל כשבאים להשכלה עליונה זו שהקדושה השלמה שבטבע, ושהקדושה הזו מתברך שהיא השורש, והיא נותנת ערך ותפקיד גם לקדושה שלוחמת בטבע, גם בקדושה שלמעלה מן הטבע מתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי. כי אז מתברר שהקודש והטבע צריכים אחד לשני, משלימים אחד את השני, ועד הקודש בעצמו תובע את הפשטות והבריאות והנורמליות של המציאות הטבעית, והמציאות הטבעית מבינה שהיא עצמה מגשימה שאיפות של קודש. מידת הדין מתבשמת, והכל נוטה כלפי חסד. אז זה מידת הדין. מידת הדין זה המידה שצריכה להגביל, צריכה לצמצם, צריכה לתבוע שדבר לא יגלוש למקומו. אז הקודש הוא מתייחס במידת הדין למציאות. הוא צריך כל הזמן לצמצם אותה, כדי שחס וחלילה לא תקדוש, תגלוש, ולא תעלים אותו. מתי הקודש יכול להתייחס בחסד אל הטבע? לתת לטבע את מקומו, להשפיע עליו. זה מתי שמתברר שכל המערכת המושגים הזו ביחס בין הקודש והטבע משתנה. כל הכוחות שבאדם הפרטי, שמרכיבות את הנטיות הטבעיות שלו, בדרך כלל, ההדרכה המוסרית הרגילה, וגם בדורותינו, יש אדם צריך לשבור את הנטיות הטבעיות שלו, כי הטבע הוא לא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. הוא לא נכנע אל הקודש. הוא לא אומר אני אשרת את הקודש. לטבע יש נטיות משלו, והוא מטה את האדם סדר כזה שהוא לא מגלה מגמות של קודש, שמגלה מגמות זמניות, והוא צובר את האדם ולופת את האדם וכופה עליו לעסוק רק בעכשיו, עם כל לעסוק לבטא את הנצח. אז הנטיות שבאדם הפרטי נעשות גסות ושפלות, אתם צריכים להילחם בהן. אבל במצב המתוקן והמעולה, כל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה, כלומר עם כל מה שהם כל כך רוחניים וקשובים לעולם הרוחני. זה נקרא עדינות. עדינות פירושו של דבר, להתעדן, פירושו של דבר, שגם המציאות הבשרית היא שייכת על הרוח. היא קשובה לרוח. היא עסוקה להופיע את הרוח. זה בשר! זה לא רוח. זה בשר, זה גוף. אבל זה גוף עדין. זה תנועה עדינה. כי אני רוצה לבטא משהו רוחני. אם אני רוצה לבטא משהו חומרי, אם אני רוצה לאכול כדי למלא את הבטן שלי, כן, זה נכון, בו, 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 בו. זה לא עדין. כן? מתי זה פעולות עדינות? אני משתמש בגוף, אבל אני רוצה לבטא משהו רוחני. כן? אני רוצה להביע אהבה למישהו. אז אני לא אגיד, הנה, כך, קניתי לך, פוף. נכון? אני רוצה להשתמש בגוף כדי להביע משהו רוחני. אני רוצה שהגוף יהיה קשוב לאיזה תוכן רוחני, מסר רוחני. אז אני אצטער להשתמש בתנועות עדינות. נכון, אתם מבינים מה אני אומר? אז הכוחות הטבעיים קודם עסוקים להביע את עצמם. אז הם מופיעים בצורה גסה. כן, אדם מאוד רעב. רעב. ויש פיצה למעלה. אופ! לא, זה לא קיים בישיבה פה. כן. אני רק מתאר משהו שקיים בישיבה תיכונית. לא יודע איזה. כן. זה, הוא הולך לאכול. לאכול זה עבודת השם. אבל הוא לא עסוק בכלל להביע עבודת השם. הוא עכשיו אחור. עסוק כמו כלב. Okay? כמו הכלב של פבלוב. כן, okay? הניסיון הזה. הוא מרים לו. הוא כבר, כבר הפיצה הזו משגעת לו את כל ה... אז מה... איך אדם ישך לתורה? לא אוכל פיצה. אוכל לחם צנים עם שמן זית והגווניה קטנה. וזה לא מה שאוכל. כי מה הוא יהיה... כל זה יגרה את הנטייה הטבעית שלו, אבל זה במצב שלנו. במצב המתוקן, כן, אז יכולה להיות נטייה טבעית. טוב, בסדר, אנחנו... השם על העתיד לבוא. כן, אבל הכוונה היא... אבל הכוונה היא שהנטייה הטבעית של האדם, היא תתעדן. אני עכשיו בא לעבוד עבודת השם, אז אני לא יביע. הנטייה החומרית היא לא משמשת כשלעצמה, היא נושא שיש לו קשר רוחני. הוא מקשיב את העולם הרוחני, הוא בא להביע מסר רוחני. זה מופיע בעדינות שלו. אז על זה הרב אומר, שכל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרומה, כפי מה שהם בטבעם, והרי הם, כפי מה שהם בטבעם, קדושים ומוכשרים לעילוי היותר עליון. אבל אנחנו רבותיי עדיין נמצאים במלחמה, צריך לדעת, אמנם אנחנו כבר, זה מדרגה של דור, ואת זה אנחנו באים לבריר. אחרי אנחנו לא יכולים להסתפק במדרגה הזו, אבל אנחנו צריכים להבין שכל עוד לא הגענו להשכלה העליונה, באיזושהי מידה המלחמה הזו עדיין קיימת. אומר הרב, והאור שלמעלה מן הטבע, האור הרוחני, התוכן הרוחני, הנצחי, של עבודת השם, עומד עצור בהם לעת הצורך. זה גנוז בתוך הנטייה הטבעית, זה השורש שלה. ואז האדם יכול לחוש בקרבו, ומה האדם חש בקרבו? אדם גס וחומרי, הוא חש בקרבו רק את הסדר של העולם הטבעי. אבל האדם הזה, במצב המתוקן, חש בקרבו חופש של נועם קודש, ולעולם ימוד עצמו, הגמרא בתענית, ימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. זה למה תמיד חכם אסור לו להתענות. אותו תמיד חכם שמתענה לכי ולקל בשירות. מה אתה מתענה? לא שווה שום דבר, זה כאילו הכלב אכל את הסעודה. מה הרווחת? שהכלב אכל את הסעודה. כי לעולם ימוד אדם עצמו, תמיד חכם, כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. מה זה המעיים של האדם? המעיים זה הצדדים הטבעיים. כתוב, כה אמר אדוני גואליך ויוצרך מבטן, אנוכי אדוני עושה כל נוטה שמיים לבדי רוק הארץ מאיתי. מה זה יוצרך מבטן? אז בוא תרגום יונתן מסביר, שכבר מהטבעיות, לא יודע איך זה קרו בתרגום האדם, אבל כאן רואים מפה שהמעיים, הבטן שלה, זה הקומה הטבעית של האדם. קומה ארצית שלו. ומה זה קדוש שרוי בתוך מאב? הקדוש שרוי בתוך מאב, זה לכן, למה כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי. מכירים את המשפט הזה? יוותרו מאב. נכון? אתם מכירים את המשפט הזה? אז למה מעב? איפה מעב? מה העניין של המעיים פה? כל אומר הקדוש הוא ותרן יוותרו מעב. מה מעב? שאלתם פעם את השאלה הזאת? מה הייתם?
אז אני אגיד לכם. קראתי ותרו חייו.
מה?
יש לי ותרו חייו, לא?
אז גם יוותרו מעב. אז מה זה מעב? אז אסביר לכם מה זה מעב. מאב זה כל אומר כשבור ובטרן. הוא אומר למה כשבור ובטרן? כי הוא אומר כשבור הוא מלא חסד, חסד. אז מה זה בשביל כשבור הוא לוותר? אז מה? אז יעביר. מה הוא בעצם אומר? שהקדוש ברוך הוא זה כל כך רוחני. מה זה שייך לסדר הטבעי? זה לא צריך לגלות בסדר. אם זה לא שייך, אם זה צריך לתקן את המציאות, זה צריך לגלות דרך המציאות. זה צריך לתקן את המציאות. אם המציאות לא מתוקנת, זה לא טוב. אז לכן יוותרו מאב. זאת אומרת, הצד הטבעי שלו, הוא לא מתקן. הצד הטבעי שלו לא מתבשם. הצד הטבעי של האדם זה המעיים שלו. אז לעולם ימוד הצד, נעשו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. מה זה המעיים? מאיים זה מה המעיים? יש המוח חושב, לב מבין, כליות יועצות. מה המעיים? על המעיים לא נאמר שום דבר. מה המעיים עושות? מעקלות את המאכל ומוציאות את הפסולת. זה הרובד הכי טבעי של האדם. מה המעיים עושות? יש מי גס, מי דק, אין מי רוחני. יש מי גס, אבל אין מי רוחני. מה זה? אני אומר, יש איברים באדם שהם נושאים של דברים רוחניים. לב מבין, כלויות יוצרות, מוח חושב. תחול שוחק. מה המעיים? מעיים זה רק זדים טבעיים. התלמיד חוכם קרצ'ו כאילו קדוש שרוי בתוך מאף. שלמה בקרבך קדוש. בבטן שלך קדוש. נשאח למדרגה הזו שדיברנו. טוב, לא הספקנו ללמוד כל המקורות. נמשיך שבוע הבא עם מצא השם בפסקה הבאה. נורמלי זה לא מה שעושים. נורמלי זה כשהחיים מסיברים, כל נטייה מתאמנת את המקום שלה.
לא.